מאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית, ושיצטרף עכשיו סיפור חיי רבי נתן, והגענו לנסיעה שלו לארץ ישראל, עם כל ההרפתקאות שעברו עליו בשעת מלחמה, מלחמת עולם של ארצות הים התיכון, יוון וטורקיה. רבי נתן עדיין באוקראינה בכיוון לאודסה, יצא בראש חודש שבט מברסלב לאומן, ופרשת משפטים, והוא עדיין מסתובב מעיר לעיר, מכפר לכפר, והוא בצ'ירין. בצ'רין פגש רבי נתן במחותנו רבי אלי מלך. אמו נסע לצ'רקס ביום ג' פרשת משפטים. בדעתו הייתה לשוב לשבת לעיר הגדולה צ'רין. אולם ביותו בצ'רקס נודע לו שהעיירה מדוודביקה סמוכה לצ'רקס. ונסע איפה ביום ו' ערב שבת קודש מצ'רקס למדוודביקה. רבי נתן כותב, ואז היה פרשת שקלים. ושבתתי שם את השבת בשמחה כראוי, ובליל שבת נסע ליבו את רגליו של כבוד ידידי הרב יודל, גם אני רקעתי עמו בשמחה בעזרת השם, והיה אצלי גם רבי חייקל, אחד מהתלמידים של רבנו שהיה יודע לנגן. אז כמה זמן עבר כבר? שבט אדר, כבר חודש. הוא חודש עדיין מסתובב שישיר מברסלב לאודסה 250-300 קילומטר, והוא כבר חודש מסתובב בשביל להגיע לשם. יום ג' פרשת תרומה, יצא רבי נתן ממדוודביקה לכיוון צ'רין, והוא כותב, וליווה אותי רבי לייב בן רבי חייקל ושאר בני הנאורים לכפר נבסלץ, ובאנו לכפר הנעל לבית רבי אברהם, ועשה סעודה גדולה עבורנו. ואז דיברתי הרבה עם העולם שהיו שם, עד שבאנו מתוך שיחתנו לתורה, על פי תורה של רבנו, על פי ואתחנן, שמדברת מאנשים פשוטים, ושם עיקר התורה מעניין הדרך לארץ ישראל. ואמרתי לפניהם, כל התורה בהרתב, כפי מה שאני יודע בעזרת השם, וכפי ששמעתי בעצמי מפיו הקדוש של רבנו, והחייתי אותם מאוד, ועל ידי זה התעוררתי מאוד, וראיתי שגם זה רמז שאומרים לי לנסוע לארץ ישראל, ואף על פי כן עדיין לא התחזק דעתי בשלמות, כי במדוודביקה היה בדעתי לשוב לביתי. הנה, הוא הגיע למדוודביקה, כבר נכנס לו בלב לרדת מהרעיון ולחזור הביתה. גם אמרתי לפניהם מה זאת התורה, אני אור בלילה, התורה של ההתבודדות, ועל ידי שעוררנו הריח הטוב והנורא של אלו שתי התורות הנפלאות מרבנו, ניתן שמחה גדולה בליבי, וישבנו אחר כך אל הסעודה בשמחה, והיינו שמחים שם. וכל בני הנאורים שמחו מאוד בריקודים ומחולות כראוי, לשמוח כשזוכים לשמוע דברים נוראים כאלה שלא שמעתם אוזן מעולם. רבי נתן מסכם את שהייתו שם, ואחר כך נתנו לי מעוד בכבוד ונסע עם רבי לב עד שירין, והזרתי ובאתי לצ'רים ביום רביעי פרשת תרומה בערך חצות היום, והנה כבר פתרתי בעזרת השם הנסיעה שבזביבות אלו, ואני צריך לנסוע יותר קיים לקרימנשטוק, העיר הבאה. שחזר סוף סוף לצ'רין רבי נתן, הש עייפות מרוב נסיעותיו, והתחיל לחשוב לחזור הביתה, ולעזוב לעת עתה את הרעיון לנסוע לאודסה ולארץ ישראל, כשהוא אחרי חודש בדרך. ואכן, רבי נתן היה עושה כן לולא חובתו לבנותיו של רבנו. שרה וחיה, הבנות של רבנו, גרו בקרימנשטוק, וציפו מאוד לפריסת שלום מאחותם עדל, שהייתה גרה בברסלב. רבי נתן היה גר בברסלב, עדל, הבת של רבנו, הייתה גרה בברסלב, ובקרימנשטוק גרו שרה והיה, שתי אחיות של עדל, גם כן בנות רבנו. והם כל כך הרבה זמן לא ראו את אחותם, אז הם חיכו לאיזה דש, משהו, מישהו שיספר להם מה עובר על אחותם, אז רבי נתן ראה את זה כהכרח, לא לחזור הביתה ולנסוע לקרימנשטוק, כדי לבשר להם מה מצבה של עדל אחותם, והיה מוכרח לנסוע אליהם. רבי נתן הרגיש התחייבות כלפי צאצאי רבנו, כפי שהוא כותב, אשר אני מחויב לעבוד ולשרת את זרע רבנו בכל כוחי. לולא זאת, הייתי שם מדרכי וחוזר הביתה. אך אמרתי שלקרימנשטוק אני מוכרח לנסוע מחמת הנ"ל, כי לעניין מעות לא היה כדאי ההוצאה, שהיא כמעט יתרה על השבח. וזה אפשר לו להתגבר על היסוסיו ולסחור עגלה לקרימנשטוק. ואכן, לאחר היסוסים רבים, כפי שהוא מעריך בספרו, יצא ביום אב בערב מצ'רין רבי נתן לקרימנשטוק. הוא הגיע לבית רבי יעקב יוסף. רבי נתן מספר שבבית רבי יעקב יוסף שרר אז צער ומבוכה רבה, משום איזה סיבה שלא הגיעו לידי אישור, לא הגיע לידו אישור הנסיעה לפטרבורג. תכף הוא יספר, יסביר מה קרה שם, למה בני הבית היו בדיכאון ועצבות ודאגה. הסיבה הייתה, הוא אומר, שלא הגיע להם אישור נסיעה לפטרבורג, שם של מקום. הוא היה צריך לנסוע לשם בעל הבית, יעקב, רבי יעקב יוסף, איפה שרבי נתן התארח, הוא היה צריך לנסוע עם אישור לפטרבורג. פטרבורג זאת הייתה העיר ששם ישבו הכנסת, הממשלה. הוא היה צריך לנסוע לעסק מסע ומתן. רבי נתן חיזק את רוחם בדברים המחיים את הנפש, כי הייתה הצעתם חלוקה מאוד מאוד איך להתנהג, כי היה כמעט כל רכושם תלוי בהצעה הזאת. כל הדאגה שלהם הייתה שהעסק שלהם הולך להתמוטט, והם חייבים לנסוע לפטרבורג עם האישור, ולא קיבלו את האישור. והשם יתברך עזר, שאמרתי להם אז דברים נעים, שכל חלוקת העצה שלהם הוא רק איך להשיג ולהגיע לרצון הבורא יתברך, שזה העיקר. שזה העיקר חלוקת העצה שלהם. כי הלא בוודאי ידוע לאנשים קשרים כמותכם, שהממון הוא הבל וריק, ואין מלווים לאדם לא כסף ולא זהב, איך הוא בא להם בהפוך על הפוך. אומר להם רבי נתן, אני בטוח זה שאתם בלחץ ודאגה, זה לא בגלל שאתם, יש לכם תאוות ממון, והממון הוא הבעיה שלכם, והעסק שלכם זה הבעיה. לא, אתם אנשים כשרים, וכל הכוונה שלכם זה שתוכלו לעשות מצוות עם הממון. כי אתם הרי יודעים שלא מלווים לאדם לא כסף ולא זהב. ורק אתם צריכים עכשיו את המעות רק לשם שמיים, כדי לפזר לצדקה הרבה, כי אתם נדיבי לב ביותר. ככה הוא חיזק אותם והוציא אותם מהראש של הדיכאון, מהפחד שיגמר להם הממון. שירבו כמותכם בישראל. ואם כן, כל מה שאתם לאותים אחרי הממון, הכל בשביל רצון השם יתברך. כשאתם מסופקים אתה איך להשיג הממון ולנצל מן ההפסד, כל חלוקת ההצעה היא רק איך להשיג רצון הבורא יתברך שמו. כשחלוקת ההצעה היא בזה, בוודאי ראוי לכם לשמוח מאוד ולהרחק את העצבות שיש לכם אתה, עצבות שמזיקה מאוד לכל העניינים. כדברים האלה ויותר מזה דיברתי מהם, ועל ידי זה הרחבתי קצת דעת רבי יעקב יוסף הנ"ל, והכרחתי אותו לאכול עם מסעודת ראש חודש, מה שבתחילה היה רחוק בעיניו מאוד לאכול אז, איך הוא יכול לאכול כשהראש שלו בצער ועצבות ודאגה, כי היה צערם וטרדתם וחלוקת העצה שלהם כבד מאוד, אבל על ידי דיבוריי והפצרותיי אכל עימי. ומסיים רבי נתן, ואמרתי לו אז שחלוקת העצה שיש לי בליבי, מה עובר עליי, הוא מספר לו, גדול הרפה, יותר מחלוקת העצה ממה שעובר עליכם, כי העניין שלכם נוגע רק בענייני ממון, אבל העניין שלי נוגע לנפשות, ועודה מאוד לדבריי. נפשות זה להגיע לארץ ישראל, להגיע לקדושה, להתקדש בעבודת השם. בקרימינשטוק שבת רבי נתן בביתה של מרת שרה, הבת של רבנו, עם רבי אייזיק בעלה.
כמה רחוק הפה מהלב, כמה רחוק, כמה רחוק, כמה כואב, כמה מתוק. שפחי כמיים, כמיים מבין, כמיים מבין. שפחי כמיים, כמיים מבין, כמיים מבין. יש פתחים הרבה, ובחושך הזה יש פתחים הרבה, ואדם לא רואה. כמה רחוק הפה מהלב, כמה רחוק, כמה רחוק, כמה כואב, כמה מתוק.
באותו ליל שבת, בו שעה רבי נתן בבית שרה בת רבנו, חלתה הבת הפעולתה ונפלה על ערש דווי. חום גופה ירד והייתה בסכנה גדולה. ואני כשבאתי מבית הכנסת וראיתי זאת, כותב רבי נתן, היה על ליבי דווי מאוד מגודל צערם, ותליתי עיניי למרום, ואמרתי, ריבונו של עולם, מי אנוכי שיתפלל על זרע רבנו? אבל כבר עוזרנו על ידי רבנו בעצמו להתפלל על זרעו הקדוש. ואמרתי, ריבונו של עולם, רחם וחמול, ולא תהיה צרה ויגון חס ושלום ביום השבת שאני אורח כאן. וזה שנתיים שלא הייתי כאן. רחם עלינו ואל תערבב שמחתנו חס ושלום. ובחסדי השם יתברך, כותב רבי נתן, שב התינוק לאיתנו בעזרת השם, ובשבת בבוקר הייתה התינוקת שתחיה בחזקת חיים, ותחי רוח כל בני הבית. בשבת בבוקר, הש רבי נתן התמרמרות מעט, ורוחו לא הייתה עמו בכדי לומר תורה בפני הציבור. היה מצב רוח שהוא לא יכול לפתוח את הפה. עד שזקן אחד מן הנוכחים שם התחיל לרקוד, והצליח לעורר את כולם לשמחה. אז פתח רבי נתן פי ואמר לפניהם תורה אחת, המדברת בשפה ארץ ישראל, בליקוטי מורן תניינה, תורה מם. תוך כדי אמירת התורה התחזק רבי נתן מאוד, כי ראיתי, הוא אומר, מעת השם הוא שאני זוכר אתה לדבר מארץ ישראל, בפרט תורה נפלאה ונוראה כזאת, אשרי אוזניים שכך שומעים. אחרי אמירת התורה, סיפר אחד החסידים הנוכחים לרבי נתן את הסיפור הבא. אז הוא מספר, אותו זקן, לרבי נתן, כשהוא היה אצל רבנו, בעת שכבר אחז בדרך לארץ ישראל, רבנו נסע לארץ ישראל בגיל 26, אז הזקן הזה מספר, שכשרבנו נסע לארץ ישראל, הוא היה אצלו לפני הנסיעה, ונמצא אז איש אחד מהחסידים, שהיה איש עשיר קצת ומיוחס גדול, מחסידי רבנו, ונתאווה מאוד לנסוע עם רבנו לארץ ישראל. שמה שרבנו נוסע, הוא רצה להצטרף לרבנו. והרבה רעים על רבנו, התחיל לבקש מכל מיני אנשים שידברו עם רבנו, שיקח אותו איתו לארץ ישראל. ונודע לרבנו זה לעניין זה. אמר רבנו, לאיש הזה, אתה חפץ לנסוע לארץ ישראל? מפני מה אין אתה נוסע? אם אתה רוצה לנסוע, אז למה אתה לא נוסע? השיב לו האיש, אם תיקחו אותי איתכם, אסע עמכם. מיד. ענה רבנו ואמר לו, מה הטעם יש לך שאתה רוצה לנסוע לארץ ישראל? בוודאי מוכרח שיש לך טעם. הלא גם הישמעאלים והערבים נוסעים לארץ ישראל, אבל מה הטעם שלך? אחר כך נסתעזע רבנו ז"ל, הפך פניו מהאיש ודיבר אל העולם בהתלהבות גדול, וכל דבריו היו כגחלי אש, כדרכו. ענה ואמר, כשרוצים באמת לבוא לארץ ישראל, הוא יגיד, אם ייקח אותו, הוא ייסע. ככה רוצים לבוא לארץ ישראל? הלא כשרוצים לבוא לארץ ישראל, צריכים ללכת רגלי. כי השם ידבח אמר לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ, לך לך דייקה, שצריכים ללכת רגלי ממש, למסור נפש כדי לזכות לבוא לארץ ישראל. כששמע רבי נתן את הסיפור הזה, פעם ראשונה רבי נתן שומע את הסיפור הזה, התחזק רבי נתן מאוד ואמר על כך, הנה דיבורים אלו שזכיתי לשמוע אז, הסקו את לבבי מאוד בעניין הנסיעה לארץ ישראל, כי בכל פעם ופעם שאני זוכה לשמוע איזה דיבור שיצא מפי רבנו, מה שלא שמעתי עדיין, יקר בעיניי מאוד מפז ומפנינים. כל שכן אתה, כשזכיתי לשמוע דבר חדש בעיתו, מה טוב ומה נעים. בסעודה שלישית, של שבת הגיעו לשולחנו של רבי נתן השוחטים של קרימנשוק. רבי נתן אמר לפניהם את התורה למדזיין בליקוטי מורן המדברת מעניין שחיטה וארץ ישראל. שבת. שוב שקע רבי נתן בהתלבטויותיו וספקותיו. ביום ג' בעודו שוקל אם לנסוע לניקולייב או לא, נודע לו כי רבי שלמה, אמו היה אמור לנסוע לשם, החליט פתאום לא לנסוע לניקולייב. רבי נתן מציין כי בכדי לזכור עגלה לניקולייב היה מוכרח לעזרתו של רבי שלמה, ואתה עם החלטתו לא לנסוע, נשתפשה לגמרי תוכניתו. אולם בלילה, שינה רבי שלמה את דעתו והלך בעצמו לסחור עגלה. אין המניעות, זה רק בלבול לאותו רגע, בן אדם נבהל. זאת אומרת שבן אדם שומע זה דבר שלא ידמיין עכשיו שכל הסרט נגמר, עכשיו סיפור חדש מתחיל. זה יכול להיות רק לדקה, שתי דקות, לראות את התגובה של הבן אדם, איך הוא מקבל את הסיפור, שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מוביל הכל, בלי יוצא מן הכלל, והכל לטובתו, לא מתבלבל. ככה רוצה השם, מתאים לי. והנה, בדיוק אחרי שכמה שעות סך הכל הבן אדם התחרט, ובסוף כן נוסע, והוא בעצמו הלך לסחור עגלה. אומנם למחרת בבוקר, ביום ד' פרשת תצווה, יצא רבי נתן מקרימנשטוק יחד עם רבי שלמה ורבי מנדל, ועוד באותו יום עברו את הנער דן יפר בדרכם לניקולאייב. הנסיעה ארכה יותר משבוע ימים. המקום האחרון שעצרו שם לפני שהגיעו לניקולאייב היה פטריקובקה. שם שבתו בשבת פרשת זכור, השבת שלפני פורים, ופורים חל ביום א'. הם חודש בדרכים. בפורים בבוקר שמעו שם את המגילה ומיד חזרו והזדרזו והתחילו להתכונן לנסיעה בכדי שיגיעו לניקולאייב לפני סעודת פורים. בטרם שיצאו ממערכם, רבי מרדכי שתה מארח כוסות לחיים לכבודו, שהוא מאחל לרבי נתן שיזכה לשתות בארץ ישראל. רבי נתן שאל אותו תכף, אתה רוצה באמת להיות בארץ ישראל? רבי מרדכי השיב, הלא אבי יושב שם, גר בארץ ישראל, ושמו רבי איצלה שוחט. רבי נתן התלהב. בפורים, הוא כותב, זימן לי הקדוש ברוך הוא, בית שבו מדברים על ארץ ישראל. כי הרי זה אתה לא גילה לאיש את מטרת נסיעתו, אף אחד לא ידע שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל שם בבית הזה, משם לאודסה ולארץ ישראל, והפליטת פה של המערח וברכתו שישתו לחיים בארץ ישראל, גרמה לרבי נתן התרועה הגדול. הוא הבין את זה שזה רמז מהשמיים שמחזקים אותו להמשיך במסע. רבי נתן גילה להם על אתר שמטרתו לנסוע לארץ ישראל, כי רק עבור כך הוא נוסע לניקולאייב. ועל ידי זה נעשה שמחה גדולה בינינו, שמחת פורים. ושמחנו ורק קלנו קצת, כי לא היה לנו פנאי, מהמד שהיינו צריכים לנסוע לניקולאייב. אחר כך, מתוך המשתה והשמחה, ישבתי על העגלה וליוו אותי בשמחה, ונסענו בשלום לניקולאייב. ובאנו לשם לעת ערב, בעת שכבר ישבו על הסעודה, ואכלו שם הסעודה. בשבת, פרשת כי תישא, שבת רבי נתן בניקולאייב, וביום ב' פרשת ויקהל פיקודי יצא משם לכיוון אודסה, עיר הנמל. עיר מטרופולין, שלשם באים כל הנוסעים לארץ ישראל. אתם זוכרים שרבי נתן הרי כשהוא יצא לכיוון קרימנשטוק, איפה שגרו הבנות של רבנו, הוא כבר החליט שהוא לא נוסע לארץ ישראל והוא חוזר הביתה. ותראו איך הוא מתגלגל עם ההשגחה בלי שהוא רוצה לכיוון אודסה. הוא רק רצה לנסוע, למסור דש מחיה לבנות, לסרה, בנות של רבנו, ומשם תראו איך זה התגלגל, והוא הבין רמז מתוך רמז ושיחה, וכל הדיבורים האלה שרמזו לו להמשיך הלאה, להמשיך הלאה, ועכשיו הוא בדרך לאודסה, בדרך לארץ ישראל. בדרך פגש רבי נתן ביהודי, שהקריב את כל פרנסתו למען העלייה לארץ ישראל. הוא מכר את חזקת השחיטה שהייתה לו בחול. ליבו של רבי נתן עלץ בקרבו. הוא הרגיש כי הכל הם רמזים מן השמיים. בכל מקום בו מדברים מארץ ישראל, כמו שהוא מציין, וזה היה יקר בעיניי מאוד, מחמת, שראיתי שבכל מקום שאני בא לשם מדברים מארץ ישראל. כל זה היה נצרך לי לשמוע, בפרט שהשיחה בעצמה מארץ ישראל היה יקר בעיניי מאוד. יום שישי, ערב שבת קודש לסדר ויקהל פיקודי, הגיע רבי נתן לעיר הנמל אודסה, צומת הדרכים מרוסיה לארץ ישראל. נו, ומה אתם חושבים, הוא עלה לאונייה? עוד מעט נשמע מה קורה.
אהבה
יום ו' ערב שבת קודש לסדר והקל פיקודי הגיע רבי נתן לעיר הנמל אודסה צומת הדרכים מרוסיה לארץ ישראל. באודסה פגש רבי נתן כמה אנשים שהכיר מנמרוב, עיר הולדתו, ומעיירות אחרות. כמו כן, הגיעו לשם כמה מאנשי שלומנו ששמחו מאוד לקראתו ואף הגישו יין לכבודו. אנשי שלומנו, הביטוי הזה בימים ההם זה בא לדבר שאלה שאיתנו בשלום. הם היו נקראים אנשי שלומנו כי הייתה התנגדות גדולה של כולם נגדם, אז מי שהיה בהתנגדות לא היה נקרא מאנשי שלומנו. אנשי שלומנו זה החסידים המקורבים אלינו. בסעודה שלישית של אותה שבת, שבת פרה, דיבר רבי נתן על הקשר שבין פרה אדומה לארץ ישראל, כפי שמוסבר באחת מהתורות של רבנו. בקהילת אודסה הייתה התנגדות עזה על רבנו, ורבי נתן שמח כעל כל און שזכה לדבר בעיר זו, עיר של מתנגדים, מתורתו של רבנו. אחרי שבת, התחיל רבי נתן להתכונן הלכה למעשה לנסיעה הגדולה. הוא כבר באודסה, כיוון לארץ ישראל. ביום א', כותב רבי נתן, הייתי אצל הסרסור אודות הבילית. סרסור זה מתווך. מתווך שהיה מסדר את הכרטיסי עלייה לאונייה. אודות הבילית, זה הכרטיס, ועדיין לא באתי מול העמק השווה. ביום ה' התפשרתי עם הסרסור בעד 65 רובל, ונתתי לו 50 רובל על החשבון. השם יתברך, יזכן לגמור בחיים ובשלום. הוא גם שיגר מכתב לרבי יהודה אליעזר, חבר שלו, והוא מודיע לו שהוא נמצא כבר באודסה ומתכונן לנסוע לארץ ישראל. והוא מבקש ממנו לבוא ולהתארגן לקראת הנסיעה, כי לפני שהוא יצא מהבית, רבי נתן סיכם איתו אם הוא רוצה להצטרף אליו לנסיעה לארץ ישראל, והם סיכמו שהם ייסעו ביחד. ובינתיים הוא חודש לא פגש אותו. מסופר כי כאשר המתין רבי נתן למסמכיו, כן, לפספורט, אולי כרטיס לעלייה לאונייה, כשהוא חיכה לזה וחיכה גם לתשובה, הוא שלח מכתב לרבי יהודה אליעזר אם הוא מצטרף לנסיעה. פגש רבי נתן את הגאון רבי רובלה אודסר, רבה של אודסה, חברו מנעוריו. למדו ביחד כשהם היו ילדים. הוא הגיע להיות הרב של אודסה. אז הוא פגש אותו רבי נתן. אז הרב אומר לרבי נתן, שמעתי שככה בזלזול, שמעתי שהפכת להיות חסיד. אתה זוכר את הלימוד עדיין? ככה מסתלבט עליו. כשרבי נתן ישיבו בחיוב, כן, אני זוכר את הלימוד, הציע הרב לפניו איזו קושייה חמורה שנקרא במוחו, בתז שבהלכות תחומין. תורי זהב, אחד מהמפרשים של השולחן ערוך. רבי נתן נסגר לאיזה שעה קלה בחדר, וכשיצא, תירץ לרב את קושייתו. הרב התפעל מאוד מגאוניותו של רבי נתן, וקרא, הלא ראוי להדפיס את הפירוש שפירשתם באותיות של זהב. בשבת, פרשת החודש, החל בראש חודש ניסן, הייתה שבתו השנייה של רבי נתן באודסה. בשבת בבוקר נכנסו לרבי נתן כמה מאנשי שלומנו שבעיר. רבי נתן מציין עובדה זו וכותב, בא אליי איש כשר אחד שאמר לי שרוצה לנסוע לארץ ישראל. שמו רבי אהרון יהודה, והוא יושב באדס, אודסה. והוא איש עני ואביון, הוא מתפלל בקולות והתלהבות. ועל כן רחקו אנשי בית המדרש אודסה. בית המדרש אודסה סילקו אותו מבית מדרש, כי הוא אדם שהוא מתפלל בקול, וחשבו אותו כאילו זלזלו בו. והוא נב ענד, כי שר מרע מסתולל בעיתים הללו. שר מרע מסתולל זה ביטוי שאומר שמי שרוצה להיות קדוש ולהיות בן אדם בסדר, הוא נחשב משוגע. וגם לפני אומרו עליו, גם לפני זה אמרו שהוא משוגע. אבל אני אומר רבי נתן, נתן לי אמונה בו, והחזקתי אותו מיד לאיש כשר. רבי נתן ראה את הטוב שבכל אחד. כל אחד הוא דיבר איתו בגובה העיניים, כל אחד הוא הרגיש אותו ברמה שלו. רבי נתן היה ענב בצורה נפלאה, עד שרבנו היה אמר עליו, הוא מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ. ואם, כותב רבי נתן, לא שכבר כתבתי לרבי יהודה אליעזר, חבר שלי שיבוא לאודסה, כדי שיסיים מן ארץ ישראל, הייתי לוקח את הבחור הזה איתי, העני הזה, לארץ ישראל. רבי נתן לא היה מצב שהוא היה יכול לשלם כרטיס על מישהו, על עצמו לא היה לו. הוא היה אוסף. כי הרי מי שהייתנו בסיפור, רבי נתן היה בן עשירים, אבל נידו אותו מהרכוש, ההורים שלו, בגלל שהוא התקרב לברסלב, אז הוא עבר את החיים שלו בעניות גדולה. אבל בשיטה הייתה פשוטה, הוא היה מקבץ נדבות מכפר לכפר, מעיר לעיר, כל נסיעה של איזה כמה קילומטר, היה צריך לבקש צדקות כדי לעלות לעגלה, לנסוע עוד קצת ועוד קצת, וגם באודסה. שם הוא אסף, כדי שיהיה לו לעלות לאונייה. עבר יותר משבוע. רבי נתן התחיל להתעניין באוניות המפליגות לאיסטנבול. מאודסה אין ישיר לארץ ישראל, אלא לאיסטנבול בטורקיה. למרות שהיסס מעט לצאת אז מפני כמה סיבות, א', עקב חג הפסח המתקרב, ואיך אפשר לזהר מחמץ בין הגויים, ב', מפני שכבר כתב לרבי יהודה אליעזר חבר שלו, שהוא מחכה לו באודסה, אז הוא לא יכול לעלות, הוא מחכה לו. ג' מהמת שבאותה עת עדיין לא היו ארוחות טובות כל כך, כן, הספינות היו עם מפרסים, אז לא היו יוצאים עד שיהיה ארוחות מתאימות. עברו עוד כמה ימים, ועדיין רבי נתן לא קיבל תשובה מרבי יהודה אליעזר, והוא כותב מכתב שני לרבי יהודה אליעזר, ומבקש ממנו לבוא בהקדם. באחד הימים הודיע מתווך האוניות לרבי נתן על ספינה אמורה להפליג בשבוע הזה לאיסטנבול. חשקו של רבי נתן התגבר עליו ורצה להצטרף לאותה אונייה, כי ייתכן שספינה זו תגיע לאיסטנבול לפני הפסח. אולם המסמכים הדרושים וכרטיס ההפלגה עדיין לא היו מוכנים. רבי נתן שלח מיד לזרס את המתווך שיסיים מסמכיו. ועלה הבטיח שליום המחר יהיו המסמכים מוכנים. אבל כותב רבי נתן, השם יתברך הגווני ולא נגמר הבילט, הרישיון, עד יום ג' שלא אחריו, שהוא השבוע הסמוכה לפסח. ואז התייאשתי עוד מלצאת קודם הפסח, כי ראיתי כמעט השם הוא שתעכב באודסה בחג הפסח הקדוש, ודרך זה נכון לפניי מכמה טעמים. אחר כך הגיע שבת הגדול, כותב רבי נתן, והשם יתברך היה בעזרנו שהיינו שמחים הרבה בשמחת שבת הגדול, ורקדנו כולנו הרבה בעזרת השם, ובכל העת שעמדנו באדס, שעברו כבר שני שבתים, לא זכינו לשמחה וריקודים עד זה השבת, שהוא שבת הגדול, וזה היה לי לסימן וישועה גדולה. שלושה ימים לפני פסח, היו המסמכים מוכנים כנדרש, אולם רבי נתן עדיין לא קיבל תשובה מרבי יהודה אליעזר. אמנם לאמיתו של דבר כבר שיגר רבי יהודה אליעזר את המכתב, את התשובה, אך היא לא הגיעה עד אחרי שהוא בעצמו הגיע לאודסה. ביום ו' בבוקר, ערב שבת, ערב פסח, הגיע סוף סוף רבי יהודה אליעזר לאודסה. רבי נתן שמח שמחה עצומה בראותו את רבי יהודה אליעזר. ולמה הוא שמח? כי הסיפור הוא כזה. בתוך כך בא רבי יהודה אליעזר והחיה אותי מאוד, כותב רבי נתן ביומן שלו. ומחמת שמחה נשקתי אותו באהבה רבה. ונתתי שבח והודיה להשם יתברך שזכיתי לראותו. למה? כי מעשה שהיה כך היה. זה שני שבועות ויותר, אחרי שכתבתי את האיגרת רבי יהודה שיבוא, אחר כך סיפרתי זאת לרבי יוסקה, החתן של רבנו, שהיה באודסה. אמר לי רבי יוסקה, מה אתה מחכה לרבי יהודה אליעזר, לא שמעת מה קרה? אז מבלתי. קרה לו סיבה לא טובה. כי זה איזה שבועות, בעת שהייתי בביתי והייתי מוכן לנסוע לכאן לאודסה, כך הוא מספר לו, הגיע שמועה בעירנו ברסלב, היות שבא אדון אחד, כן, האדונים שם היו הגויים, אם הם רוצים היו מכים, הם היו השופטים, השוטרים והשופטים, וכל מה שהם רצו עשו אדון, זה אדון הכפר נקרא, כאילו ראש העיר של הכפר. והיקה את רבי יהודה אליעזר בכפר, שיושב בו עקו ופצוע עד מיטה ממש, והכל נשמע בעיר, שלקחו אותו בלוויה לקבור אותו, את יהודה אליעזר. ככה הוא מספר לו לרבי נתן. אבל בתוך כך נסעתי משם, ומי יודע מה עלתה לו, ככה הוא מספר לו. ואני כשומעי זאת, כותב רבי נתן, רעדה חזתני, ונשארתי משתומם, והיה לי בי עליי דווי מאוד. העיקר גודל הצער שהיה לי משמועה לא טובה כזאת, שהגיע מראי ואוהב דבק מאח כמותו. ונוסף לזה שרצוני היה שישא עמי לארץ ישראל, ומהמה זה כתבתי איגרת עוד פעם, כדי שישיבו לי תשובה בזריזות על ידי הפסט, דואר. אבל לא עלתה בידי, כי התעכב האיגרת, ומהמת כל זה גדלה שמחתי מאוד, כשזכיתי בערב פסח לראות את פני אוהבי באמת רבי יהודה אליעזר, ברור שחייני וקיימני להגיע לזמן הזה. מכל זה ראיתי שהשם ידבח בעזרי ורוצה שבוא לארץ ישראל.
קבל חוי
צמו צמו אי צמו צמו נפשי לילקים צמו נפשי לילקים אוי אוי לקבל חוי ליבי ליבי אוי ליבי 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 יפסולי ירני ירני
לקבל חוי קבל חוי צמו צמו אוי צמו צמו נפשי לילקים צמו נפשי לילקים אוי ואי לקבל חוי ליבי 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 יפסולי ידענני ידענני לקבל חוי ויפרס לחובו קאבי אייס לי יפתחבי פניש מסקו בוחו יקו ידלו אבי ויפרס לחובו קאבי אייס לי יפתחבי פניש מסקו בוחו אוי צמו צמו אוי צמו צמו נפשי לילו יקי ליבי ליבי אוי ליבי 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 יפצוי קבל חוי
צמו 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 נפשי לילויקים צמו נפשי לילויקים אוי ואי לקבל חוי.
רבי נתן מפרט כמה מהוראות משמחים שזכה להם בשעותו בפסח באודסה. ביום ראשון של פסח השתתף בברית מילה, הוא התכבד במצוות חיתוך עוד פעם למהול. רבי נתן מדגיש, וזה היה פלא גדול אצלי ואצל כולנו, שאמצא באודסה שרובם היו מתנגדים עלינו מאוד, אמצא שמה מישהו שייתן לי למול את הבן שלנו. אף על פי כן לא עזבנו השם יתברך, וזכיתי שם באודסה שיהיה לי מצוות חיתוך ביום ראשון של פסח. שוב מקשר רבי נתן את מצוות הברית והג הפסח ששניהם קשורים לארץ ישראל. בימי חול המועד הגיעו אל רבי נתן אנשים שונים, הוא התוועד עמם בשמחה רבה בריקודים ומחולות. ביום זין של פסח התכבד רבי נתן שוב במצוות חיתוך ברית, והוא מעריך לכתוב אודות השמחה הגדולה בה השרוי הוא וכל האנשים אשר עמו. וגודל השמחה שהיה לנו שם אין לשער, עד שעוררנו את כל העולם שהיה שם לשמוח בשמחת יום טוב ושמחת ברית מילה. היום האחרון של פסח חל ביום שבת, ולהבדיל, היום למחרת היה יום אדם של היוונים, חג שלהם שנמשך 3 ימים, והיו צריכים להמתין איפה עוד כמה ימים עד שיצליחו להשיג אונייה. יום רביעי הציעו נסיעה לשניהם בסך 100 רובל. זה היה סכום גדול למדי, אשר לא ישאיר בידם מעות להמשך נסיעתם. רבי נתן התלבט בדעתו אם להסכים או לא, בסוף השליך יבוא על השם ושכר הספינה ב-100 רובל. באודסה שעו אז אנשים רבים שהיה בדעתם לעלות לארץ ישראל, אבל המתינו לשוך הקרבות והמלחמות האיומות. רבי נתן נפגש עם אחד מנגידים שביניהם, רבי יוסף פרנצויז. הוא סיפר לכולם על הזוועות שיש במלחמה בין היוונים, מלחמה היוונית טורקית נגד ארצות הים התיכון, ויאש אותם מהנסיעה. בתחילה חלש דעתו של רבי נתן מהסיפורים שלו, אך מיד החליט שענה עלה אינו אלא שלוחו של היצר הרע, שבא לכאן כדי לרחק יהודים ולהעלות לארץ ישראל, ורבי נתן התרחק ממנו. רבי נתן והמיתון לנסיעה רבי יהודה אליעזר החליטו ואימה הם יסעו גם אם יהיו היחידים על האונייה. והנה מגיע שעת הנסיעה, אז היה זה יום וב, כ"ח ניסן תקוף פי בית, 19/4/1822. הם נחפזו לנמל לעלות על האונייה, שערי הנמל נסגרו מוקדם והיו צריכים להזדרז בכדי להגיע בזמן. הם פחדו מאחר שמעולם עוד לא הפליגו באונייה, והאונייה הייתה אמורה לצאת ביום המחורת. רבי נתן ומלווהו לנסיעה רבי יהודה אליעזר יצאו את העיר ונכנסו לנמל. בכנסם היה להם לעבור דרך אזור המכס וביקורת הגבולות. הדבר ערך להם כשעתיים, עד שכל תעודותיהם ומסמכיהם נבדקו ונחתמו כדין. ביום וב ערב שבת קודש כ"ח ניסן י"ג לספירה שנת תקפ"ב, עלינו על הספינה לאיסטנבול בערך בית שעות אחר חצות היום, כך הוא כותב רבי נתן ביומן שלו. רבי נתן נפרד ממלוויו הקרובים והאהובים עליו שבאו ללוותו עד פתח שער הנמל, שמשם והלאה אין אדם רשאי לצאת ולהיכנס בלי רישיון מהשרים. כאשר זכיתי לצאת מהפתח חוץ לספר, ניתן שמחה בליבי והלכתי בשמחה, אני וידידי רבי יהודה אליעזר. הם התקדמו לרציף איפה שהיו האוניות, ועתה היה להם לדעת איזה מהאוניות הרבות שעגנו שם היא האונייה שלהם. הם סובבו ענה וענה ולא מצאו את ספינתם. גם להתעניין אצל האנשים שסובבו שם נמנע מהם, מכיוון שרוב הפועלים ועובדי הספינות דיברו בשפות איטלקית, טורקית, ערבית, אבל לא רוסית, ובוודאי לא יידיש. הם הסתפקו בכך שלפחות ידעו לבטא את שמו של רב החובל, יקאפ טדיבינג'ויץ'. כמה שאני קורא את זה נכון, יקאפ דוידנוויץ', דוידנוויץ', משהו כזה. בחסדי השם נזדמן להם אחד המלאכים, והייתה זו השגחה פרטית שזה היה אחד המלאכים של הספינה שלהם דווקא, ובשומעו את שם רב החובל סימן להם בידו שילכו אחריו. אמנם ספינתם עמדה במרחק של 10 ספינות בקצה הרציף. הוא הובילה מספינה לספינה, כמו כן היה עליהם לטפס בחבלים, לעלות ולרדת כמה פעמים. מבצע שלא הורגלו לכך מעודם, והדבר היה קשה עליהם. אולם כותב רבי נתן, מרוב שמחתי ורוחב ליבי אז, לא היה לי שום פחד כלל לרד בחבל מספינה לחבל סולם. מספינה לספינה על הים, בדרך שלא עברתי בו מעולם, רק עברתי מספינה לספינה בזריזות, כמו שעבר להבדיל המטרס, המלח, עד שבאנו לספינה שלנו. רטט של שמחה ואושר, אחז את רבי נתן העומד בצעדיו הראשונים המעשיים של ביצוע מהווי נפשו לעלות לאדמת הקודש. הוא התהלך בספינה במצב של רוממות רוח, שאפשר לו להתבונן בפלאי הספינה. ואנחנו הלכנו, הוא כותב, לכאן ולכאן בכל הספינה, כי הכל היה אצלנו נפלאות. ואפילו אנוכי שכבר הייתי בספינה, אבל אותה ספינה היא קטנה מהספינות האלו, גם שם לא היה לי פנאי להסתכל היטב ולהסביע עיניי בכל תבנית מעשה הספינה, והלכנו בכל הספינה בשמחה גדולה. רבי נתן, רבי יהודה אליעזר, ירדו לתאו של רב החובל, אך לא מצאו שם. לשמחתם מצאו אחד מהמלאכים שהיה מכיר בלשון אשכנז. עלה, קיבל אותם בסבר פנים ביפות. רבי נתן מציין כי בספינה כבר התפרסם על דבר בועם של שני יהודים להצטרף להפלגה, באותם היהודים היחידים בספינה. הוא ביקש מהמלאך על הזה שיסייע בידם להביא את מטלטליהם וחבילותיהם שעדיין לא היו על הספינה. לבסוף נאלץ רבי נתן בעצמו לרדת עם ספינה קטנה לרציף, להביא בזריזות את החבילות שלהם טרם תיכנס השבת. ברציף פגש שוב בידידו, בידידיו שבאו ללוותו, שעדיין לא עזבו את הנמל. הם נפרדו עוד הפעם עם רבי נתן בשמחה מופגנת, בדרך אהבה וגעגועים גדולים, וגם צעקנו להם בכל רם חיים ושלום, ותכף העלו המטרסים, כל החפצים, מטרסים זה המלאכים, כל החפצים שלנו, ואנחנו קיבלנו מהם, והכל בזריזות ובשמחה, ועדיין לא בא קפטן לספינה. רבי נתן ורבי יהודה אליעזר החלו להתכונן לשבת קודש, ובישלו שם עוף לכבוד סעודת שבת. המלאכים ועובדי הספינה היטיבו עם שני היהודים היחידים הספינה, והראו להם איך לשאוב מים מתוקים מתוך החביות, וכן על מקום העצים המוכנים לבישול, אבל רב החובל עדיין לא הגיע. כשהגיע רב החובל, קיבלם בסבר פנים יפות, אך כאן נכון להם עוד איזה סרט. איזה ניסיון קט. המתווך שנסע ונתן עם רבי נתן בטרם הנסיעה, הזמין 4 מקומות בסכום של 200 רובל. ולבסוף, לא שילמו שני האנשים הללו, וגם לא הגיעו לספינה. ואומר רבי נתן, והיה לי פחד גדול מזה, כי הייתי מתיירא שלא יעליל עליי לדבוע אותי, על השניים האלה שלא הגיעו. עוד 100 רובל. בעד שני אנשים שלא באו, אבל לא רציתי לטעון עם הרבה, וגם כי בלא זה איני יכול לדבר היטב, אפילו בלשון רוסיה, רוסית אני גם לא יודע לדבר כל כך. וגם רב החובל לא היה יכול לדבר היטב, ודיברנו יחד, כמו להביא לשני עמי הארצות, העוסקים בהלכה יחד, שאין אחד מבין הטענות של חברו, התחיל ויכוח. ועל פי כן חשש רבי נתן מאוד, כי בסופו של דבר יתבעו מהם את הסכום העצום עבור שני היהודים הנוספים שלא הגיעו. וגם בלאו הכי, מצבו הכספי היה קשה מאוד. ותליתי עיניי למרום ואמרתי, ריבונו של עולם, אני שלך. ומעט המעות שבידי, הכל שלך. כרצונך עשה עמנו. כי ידעתי שאם חס ושלום יעשוק אותי זה האדון עבור שני היהודים שלא באו, בוודאי תעזור לי. תזמין לי ממון אחר, אך בקשתי ממך הצילני מידו, ואל יהיה נמסר ממון ישראל ביד גוי בחינם, ואל תצער אותי כל כך. ככה הוא מתחנן רבי נתן הקדוש ברוך הוא. רבי נתן, רבי יהודה אליעזר המשיכו בחנותיהם לכבוד השבת. לאחר מכן שכב רבי נתן לנוח מעט, אולם עדיין לא היה לו מקום מסוים להניח את חפציו, וכאן ראה את ישועת השם, שבמקום שיזעף עליו רב החובל עקב המכשול עם שני האנשים האלה שלא באו לספינה, כאילו המטוס טס עכשיו פחות שני מקומות. ובפנים יפות אמר לנו רב החובל, לא כל הבית לפניך, הנה במקום שתרצה תניח את החפצים שלך. והמלאכים הורידו קצת החפצים הכבדים, וגם באותה שעה ירדו קצת מהמלאכים, ופינו את הבית וכיבדו אותו, ואמרו, הכל בשבילנו, שמפנים ומכבדים את הבית לכבוד שבת קודש בשבילנו. וגם אנחנו סידרנו הכל כראוי, והנחנו כל דבר במקומו, והמלאכים כולם עלו על עליית הספינה, ונשאר הבית פנוי בשבילנו, החדר הכוונה, בספינה, והיה לנו רשות לעשות בו כל מה שנרצה, להתפלל, ללמוד, לכתוב ולהתבודד. ואחר כך לבשנו בגדי שבת, ואז תכף התפללנו שנינו בשמחה, ושגמרנו התפילה ניתן שמחה בליבנו, והיינו שמחים מאוד, ואמרנו שלום עליכם בשמחה, וסידרנו השולחן בלחם משנה וכוס יין לקידוש, וקידשנו על הכוס בשמחה, ונטלנו ידנו ואכלנו בשמחה דגים יבשים שהיו עמנו, ובשר התרנגולת, ושתינו יין וברכנו ברכת המזון, הכל בשמחה, ואחר כך רקדנו מעד מהמד שמחה. שני אנשים רוקדים בתא, כמו שרבנו אמר, צריך לרקוד. זה אחד הדברים שאצל רבנו זה היה עבודה, לרקוד, לרקוד. שמעת? קום תרקוד. מה אתה יושב פה ככה? קום תרקוד. יש לך מוזיקה ברקע, חבל על הזמן. מה זה סך הכל לרקוד? דרים את הרגליים מהרצפה. זה לא דבר מסובך כל כך. להשתחרר מכדור הארץ. בשבת בבוקר הפכנו נוסענו כאנשי הספינה פורסים את הווילונות ומתכוננים להפלגה. המפרסים הכוונה. הדבר שימח את לב רבי נתן, כי לפעמים נזדמן חס ושלום שהקפטן מבטיח ללך מיד, ואחר כך צריכים להתעכב כמה ימים. ובאמת תשרי העבר נזדמן שנתעכבנו 3 שבועות על הספינה, קודם שהלכו עד שקלה בידם כל המאכלים שהכינו להם, והגיעו ימי הקור, והיה להם איסורים גדולים עד הנפש. כידוע, וברוך השם שהצילנו מזה, כי ביום וב עלינו על הספינה, וביום שבת זזה הספינה ממקומה קצת. ותהילה לאל, מסיים רבי נתן, עבר עלינו השבת קודש בשלום ובשלווה ושמחה, ונתתי שבח להשם יתברך, שתהילה לאל לא היה שום צער בשבת, ברוך השם, אשר עזרנו עד כה. יום ראשון, א' דראש חודש אייר. נו, כמה זמן עבר? משבט הוא יצא, ראש חודש שבט, אדר, ניסן אייר. 4 חודשים. 4 חודשים מאז הוא יצא מברסלב עד שהוא עלה לאונייה. וואי, 4 חודשים. ביום ראשון א' דראש חודש אייר, קודם אור היום, הפליגה האונייה ויצאה לדרכה בשומם את השעון והמאומה מההכנות האחרונות לפני ההפלגה. עלו רבי נתן וראהו על הסיפון וראו כיצד המלאכים מתירים את החבלים, מושכים את העוגן ופורסים את המפרשים. שניהם עמדו נבהלים ומשתוממים מנפלאות השם בעניין אומנות הספינה. ונתנו שבח להשם יתברך אשר ברא את הים ואת היבשה, ונתן חוכמה בלב האדם לעשות ספינה גדולה בתעבולות ואומנות כאלה. והסתכלנו עליהם, כותב רבי נתן, בערך 2 או 3 שעות עד את ערך הנץ החמה, ואחר כך ירדנו להתפלל.
אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים, מפורסמים מתאים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם, כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם, אני נזכר ברבי נתן, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו.
מאזינים יקרים, מאזיני כל הנהל, עד כאן תוכניתנו להיום, בעזרת השם שבוע הבא בשעה 9, תודיעו לחברים שלכם, נמשיך את הסיפור של רבי נתן לארץ ישראל, סיפור מדהים, מלא הרפתקאות ועניינים מאוד יפים שבהם נוכל ללמוד איך התורה של רבנו, הוא יישם אותה למעשה בכל הרפתקאות והניסיונות שעברו עליו בדרך לארץ ישראל ובחזרה לאוקראינה.
כי גם שם מונעים את הנשמה מלבוא אל הצדיק לתיקונה, ואמר רבי נחמן שיש עצה להינצל מהחינוף והתמורה, להישבע שאחרי הסתלקותי אני רץ ישר אל רבי, אני רץ ישר לרבנו, 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 אני רץ ישר
ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו.